ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן, מהצפון. תלפז עוד מעט יעלה מהמרכז, ואנחנו ממשיכים לנסות לאלתר. לא יאמן כמה אנחנו צריכים לאלתר בתקופה האחרונה, אבל הכי הכי חשוב, שכולכם תהיו כמה שיותר בטוחים, וכמה שיותר ברוגע, בין שיט לשיט. יש יותר מדי שיט פה. ומקווים באמת שהפרק הזה והפרק שהוקלט ביום שישי, פרק שאלות שלכם, קצת עוזרים, אפילו עם טיפה. אנחנו נהיה מאוד 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 שמחים, אז אם אתם יכולים להאזין לפרקים האלה ולשחרר את הדוב, וזה עושה לכם קצת טוב, אז נשמח, מי שרוצה לחכות עם הדברים האלה, עד שיעבור זעם, הכל נשמר, אתם מחליטים מתי. אז יאללה, איתי, תן לנו את השיר ונצא לדרך. תן בראש. אז הפרק הזה, פרק ה-NBA, בשיתוף החברים שלנו מ-Bits of Gold, החברה הוותיקה בישראל לקנייה ומכירה של מטבעות דיגיטליים, אגב, ביטקוין ופרק NBA, אז בסקרמנטו, הבוס הציע לכל השחקנים לשלם להם את המשכורת בביטקוין, ספנסר דינווידי מברוקלין, לפני שנפצע, ביקש את המשכורת שלו בביטקוין, בעלי המאבס מרק קיובן, מתכנן שיהיה אפשר לקנות כרטיסים למשחקי דאלאס, בכל מיני מטבעות דיגיטליים. אז הנה כמה דברים שאתם צריכים לדעת, למשל, זה מטבע מבוזר שאינו כפוף לאף גוף מרכזי, או תחת שליטה של אף מדינה, הכסף שלך בידיים שלך, אין עמלות החזקה כמו בבנק, בחברות אשראי וכו'. הפרוצדורה בישראל כלל לא מסובכת, בזכות חברות כמו Bits of Gold, הכל נהיה דיגיטלי הרי בחיים האלה, אז גם הכסף, ולא כדאי להישאר מאחור. Bits of Gold, חברה מוכרת, אמינה, 100,000 לקוחות בישראל ובאירופה, ושוב, חשוב, מאובטח ובטוח. הממשק נוח, קל ופשוט, בעיקר מתאים מאוד למתחילים, כמוני, כמוכם. כל אחד יכול לקנות ביטקוין ואיתריום ב-Bits of Gold, גם הלא טכנולוגים. מי שרוצה קניות חודשיות אוטומטיות בראש שקט, סוגריים, אני, יש להם תוכניות מיוחדות בשביל זה. אפילו צריך לעשות יותר מדי, רק לתכנת את זה וזהו, וכאילו פעם אחת, ואתה שם. כמובן שלא חייבים לקנות ביטקוין שלם, אפשר לקנות במזומן, החל מ-20 שקל, בעברה בנקאית החל מ-750 שקלים, אפשר אשראי, הנחות לעסקאות גדולות יש. אם אתם רוצים עוד פרטים, כנסו ל-Bits of Gold, סרטוני הדרכה, כתבות אקטואליות ושאר פרטים יש בשפע, אז יאללה, פשוט חפשו Bits of Gold בגוגל, הם שם עם מלא המלצות. אלן ירון תלפז.
אלן, מה העניינים?
שוב הרחיקו אותנו, שוב הפרידו בינינו.
תשמע, תקופה קשה, אין מה לעשות, לכולנו, וזהו, וזה קורה, אתה יודע, באמת בכל המגזרים, והלב עם, הלב באמת עם כולם, גם אלו שקודם כל כולם נלחמים על ביטחון בגוף ובנפש, ואחרי זה יש לך גם את כל העסקים ואת כל הגורמים. בואו נקווה שמה שצריך לקרות יקרה בקרוב.
כן, אני יכול, אתה יודע, בוא נשתף, אני עם הקונפליקט הפנימי הזה של האם להקליט או האם לא, זה היה גם ביום שישי שהחלטנו לעשות בין חמישי לשישי את הפרק שאלות, שגם אתה השתתפת בו, אלן ג'וליוס רנדל, ג'וליוס. וכאילו, אתה יודע, בסוף, אני פשוט, אנחנו פשוט מנסים כמה שיותר לתת לכם משהו להזין, כשנמאס לכם אולי לצפות בחדשות או... או בכל הדברים האלה, אז כן, אני מצטרף פה כמובן לירון, ומקווה שכולכם כמה שיותר בטוב, ושגם הדבר הזה ייגמר, עברנו, כן? עשינו איזה דילוג מעל מגפה עולמית, היה שבועיים או שלושה של אופוריה, וכנראה, לא יודע, בסדר, נקווה פשוט, לא יודע, אני רוצה, אתה יודע מה תלפז, שהדבר הזה ייגמר, ויהיה חצי שנה של אופוריה. אני כבר לא מבקש עכשיו עשור, תן חצי שנה של פשוט באים, רואים אותך פעם בשבוע, אתה בא, הכל פתוח וזה. אבל בסדר, טוב, לגבי שמה, היום.
יוצא לי, נו, תקשיב, כן, יוצא כן. לי לדבר עם הרבה אנשים ברחבי העולם, בכל מיני העבודות שיש לי וכל הדברים האלה. והייתה באמת תקופה שהייתי, הסתכלו אליי מלמטה כולם, וואו, איך אתם? אחרי הקורונה, הספורט חזר, השבצתי 30,000 איש פה במשחק כדורגל. וזהו, נגמח. חגגנו לרגע.
אמרתי שאסור לנו כנראה לסמוח אף פעם, אסור לנו להתגאות בספורט יותר מדי, בספורט שלנו. אז עכשיו אנחנו מנסים לנחש ספורט אחר, לא סתם. בקיצור, להקליט פרק NBA היום ביום ראשון, זה כאילו, אתה אומר, וואלה, לא יודע, כי יש משחקים שנדבר עליהם, כאילו יש קבוצות שנדבר עליהם שהיום יהיו משחקים שלהם, ויכול להיות שחלק מהדברים שנגיד עכשיו, אם תאזינו לזה מחר, אולי תצחקו, אבל אז כשחשבנו לזה לעומק, זה בעצם אחלה של דבר. אז אנחנו עושים פרק, היום, הוא מוקלט ביום ראשון מוקדם בבוקר, כאשר היו תוצאות ביום שבת, שעוד מעט נרחיב עליהן, שפתחו כמה סיפורים, סגרו כמה סיפורים, סידרו כמה משבצות, אבל יש כמה משחקים מאוד מאוד מעניינים, אז היום, ביום ראשון, וזה המחזור, זה היום האחרון למעשה לעונה הסדירה ב-NBA, לעונה קצת מקוצרת הזאת, לקראת הפליין המשוגע, ואז בואכה הפלייאוף. טלפז ואני נדבר קצת על משחקי אתמול, נדבר קצת על לקראת הלילה, ואחרי זה גם נדבר על כל אלה שבאמת באמת מתעניינים בלדבר על סופרסטארים, על חברי חל התהילה של 2021, אינדקטיז, איך בעברית אני אגיד את זה, הנכנסים החדשים לחדרי ההיכל, אז גם על זה נדבר. טלפז, דעתי צריך להתחיל עם קצת אתמול, והדבר המדהים שנוצר הלילה, שזה לפחות, יש משחק אחד ששתי הקבוצות רוצות להפסיד, ויש משחק אחד מאוד חשוב לדעתי, שאני לא יודע מה הקבוצה, נקרא לה דנבר, נגיד צריכה או רוצה. אבל...
כן. אז קודם כל משפט על היכל התהילה, ונגיע לזה בהמשך, אבל זה אירוע שאני מאוד אוהב, לראות אותו. לפעמים הנאומים הם מעולים, לפעמים הם נגיד קצת פחות טובים, כי הם יותר מדי תודה לזה, תודה לזה, תודה לזה, תודה לזה. תמיד אתה מחפש את העומק, ואת הלמה, ואת הסיפור האישי, ו... אבל הגדולה של אלו שנכנסים, זה הפך לאיזה מין באמת מוזיאון, ויצא לי להיות שם גם בספרינגפילד, מסצ'וסטס. זה באמת, לכל אחד יש את הדת שלו, זאת אומרת, לא לכל אחד, אבל רבים בעולם יש להם את הדת, ולנו יש, אוהדי הכדורסל, יש עוד דת, וזה המקום הזה. ויש משהו קדוש שם, ואתה רואה את ההתרגשות, כשרודי טומג'נוביץ' עולה לדבר, כשטים דנקן עולה לדבר, ואומר, זה, בסצנה הזאת עכשיו, אני הכי מתרגש עצבני לחוץ שהייתי אי פעם, מכל הגמרים, מכל הזה, מכל הפה. זאת אומרת, יש איזה משהו, איזה סטמפה חותמת, שאני כל כך חבל לי שאין את זה בספורט הישראלי, שאתה מקבל כשאתה שם, וזה ממש, אתה מסתכל על אנשים שם, על ונסה בריינט, זה סוגר למעגל. אוקיי, היה את המעגל הראשון, ואת כל האירועים, ואז מה שהיה בסטייפל סנטר, ועכשיו שנה אחרי זה, זה עוד מעגל, וזה מעגל בתוך משפחה של אנשי וענקי כדורסל, והם באים לשם, והם מוחאים כפיים, ופשוט מרגש, זהו, זה מה שיש להגיד, אנחנו נתעמק בזה עוד מעט.
כן, אז עוד מעט נרחיב על זה, אתה גם צודק לגמרי, עכשיו אתה גורר אותי להגיד משפט, לא, אני הבוגר, אני אשמור את המשפטים שלי, לך שנדבר על זה עוד מעט. בוא נתחיל, שמע, קודם כל, אתמול היו כמה משחקים, שהשפיעו, יצרו שוויון למשל במזרח, אני חושב שנתחיל בזה, כן, ככה נתחיל. אז כרגע, פילדלפיה במקום הראשון במזרח, ברוקלין במקום השני, מילווקי שלישי, הניקס רביעי, באותו מאזן כרגע כמו של אטלנטה, מיאמי במקום השישי, שיחקה נגד ברוקלין, בעוד מפגש אלה, אתה אומר, אתה, נגיד מילווקי פוגשת את מיאמי, שהיא די יודעת שהתוצאה שהיא תעשה, תוכל לסדר לה דייט נוסף איתה, בסדרה.
כן.
האם אתה רוצה את זה? האם אתה לא רוצה את זה? פה, שם, טוב, מילווקי כנראה כן החליטה. בוסטון, שביעי, ואז במזרח, שרלוט, וושינגטון ואינדיאנה, עם מאזן זהה, 33-38, שכרגע שרלוט מסודרת שמינית, וושינגטון תשיעית, אינדיאנה עשירית. שיקגו נפרדנו ממנה, אמרנו לה ביי. ניסית להציל אותה בפרק שעבר, זה לא עבד. כשבמערב, יש לנו את כרגע יוטה, פיניקס, דנבר, קליפרס, דאלאס ופורטלנד, בשש הראשונות כרגע. פורטלנד עם 41-30, כמו עם הלייקרס, עם 41-30. כשבעצם גם דאלאס יכולה לזוז, כי פורטלנד דעתי יש לה את השובר שוויון עליה, אז בעצם, אגב, אם אני טועה פה בכל שלב, אז תגיד, עשינו פה חישובים ועשינו זה,
בינתיים אתה בסדר.
ואז יש את גולדן סטייט וממפיס עם 38-33, ואת סן אנטוניו עם 33-38. גם במערב וגם במזרח, קבוצות הפליין כבר, אתה יודע, לפחות, אין קבוצה שכרגע בפליין ויכולה לא להיות בפלי אוף. אוקיי? סן אנטוניו בעשירי נעול, ואינדיאנה, אמרנו, וושינגטון ושרלוט, הם יהיו השמונה עד עשר. מה שכן מעניין, זה במזרח, איך קבוצות הפליין תסתדרנה בסוף, ובמערב, מן הסתם, האם אנחנו מקבלים לייקרס גולדן סטייט, האם לייקרס בסוף יהיו בפלי אוף, לייקרס, האם פורטלנד, או בעצם מה דנבר תרצה? פורטלנד משחקת נגד דנבר, בקיצור, יש מלא מלא זה, אני נותן לך אפילו להתחיל, תלפז, כי נראה לי המערב אנחנו צריכים להתחיל, פשוט צריך לספר על, אתה יודע, איך מה שאתמול השפיע ומה שהולך להיות היום, שבאמת העיניים על, על הקליפרס נגד OKC, כי נתת את הכותרת ששתי הקבוצות רוצות להפסיד, אבל בוא נגיד את האמת, רק קבוצה אחת כאילו לגיטימית ראוי שתפסיד. איך הקליפרס יזכרו את, את הרעיון הזה?
אז בוא נלך רגע שנייה ואני אנסה לעשות סיכום. בתוך הטבלה שהקראת עכשיו, אז יש ככה, מה שפתוח זה מקומות 2-3 במזרח, אם ברוקלין תפסיד הלילה ומילווקי תנצח, אז מילווקי מקום שני. ונדבר על זה בגדול, אתה מעדיף את המאצ'אפ מול הקבוצה במקום השביעי, מאשר הקבוצה במקום השישי. בעיקרון, משתי סיבות, אני חושב שמיאמי היא שישית מפחידה יותר מכל מי שתצא מהמקום השביעי, ובוא נזכיר, הקבוצה במקום השביעי משחקת עוד משחק, אז יש שיגידו שזה ליתרון, יש שיגידו שזה חיסרון. אבל זה, אז בוא נעשה עוד פעם. 2-3 פתוח, 4-5 פתוח, בין ניו יורק לאטלנטה, מיאמי גם תיאורטית יכולה לזוז, אבל רוב הסיכויים שתישאר במקום השישי, וכמו שציינת, 7 סגור, בוסטון סגורה שם, זה לא משנה מה היא תעשה, היא משחקת מול ניו יורק הערב, גם בשעות, יש לא מעט משחקים היום בשעות טובות בשעון ישראל, 8 בערב, וכמובן, מה שהסברת, וושינגטון מול שרלוט, משחק על המקום השמיני, המנצחת במקום שמיני, והמפסידה, אם זו וושינגטון, אז יהיה תלוי מה אינדיאנה עושה שיצחק נגד טורונטו, סביר להניח שאינדיאנה תנצח את טורונטו, סביר להניח, אנחנו לא יודעים, אבל אם כן, אז הפסד של וושינגטון, למשל, מול שרלוט ווושינגטון תסיים עשירית, זה אומר שהיא נוסעת לשחק באינדיאנה ביום שלישי. אז כן, זה במזרח במערב.
רק ליתן שלי התוספת ולהגיד ששרלוט וושינגטון, מי שמנצחת לבסד לשחק נגד בוסטון, חצי, שליש בוסטון, שני שליש בוסטון, אפשר להגיד, זאת אומרת, שבלי ג'יילן בראון.
כן, נכון, וזה עדיין בוסטון שנכון, אין לה את ג'יילן בראון, אבל היא נראתה לא רעה בשבוע האחרון, ופתאום החשיבות של פורניה עוד יותר גדולה, עכשיו שבראון איננו, וגם קמבה ווקר הבין שהוא צריך לעשות יותר כשבראון איננו, אז, אבל אתה צודק, זאת אומרת, זה עדיין
לא, זה יריבה. פתאום ביום בהיר, אתה יודע, ביום בהיר רואים משהו.
לגמרי. ובמערב, מה שהדרמות, קודם כל, יוטה פיניקס עוד לא סגור, מי ראשונה, מי שנייה. ליוטה יש משחק מול סקרמנטו, אז אם היא מנצחת, היא ראשונה. אבל אם היא מפסידה ופיניקס מנצחת, אז פיניקס מקום ראשון. זה חשוב, כי זה יתרון ביתיות לכל אורך הפלייאוף. חוץ מזה, מה שעוד פתוח זה, כמו שציינת, דנבר קליפרס על מקום 3-4, דאלאס לא בטוחה במקום החמישי, אבל היא משחקת נגד מינסוטה, סביר להניח שהיא תישאר שם. פורטלנד, יש לה משחק על הנייר קשה מול דנבר, אבל היא מערכת אותו, ואנחנו לא יודעים מה דנבר רוצה, אבל פורטלנד יודעת שאם היא מנצחת, היא מקום שישי. וזה כמובן מאוד מאוד חשוב, כי זהו, זה, אז אתה אומר, זה מבטיח לך פלייאוף, מבטיח לך שבוע של מחנה אימונים עכשיו, עד למשחקי תחילת הפלייאוף. הלייקרס צריכים לנצח, יש להם את ניו אורלינס, אבל הם צריכים גם הפסד של פורטלנד, אז זה בשבילם. ואז יש את המשחק, שכמו שיש לנו וויזרדס נגד שרלוט על המקום השמיני, אותו דבר, ממפיס גולדן סטייט על המקום השמיני. זאת אומרת, באפשרויות שציינת, לא ציינת את זה. יש אפשרות שממפיס מנצחת את גולדן סטייט והיא שמינית. ואז גולדן סטייט מארחת את סן אנטוניו, צריכה לנצח אותה, ואז לנסוע כנראה ללייקרס, בהנחה שאם זה באמת יהיה לייקרס, או פורטלנד, מה שזה לא יהיה, או שוב, או ממפיס זה יכול להיות. אז זה הדרמות שמחכות לנו, ונגיד עוד פעם את מה שאמרנו שבוע שעבר, תודה על הפליין, זה יצר מצב של המון המון משחקים מעניינים בכל השבועות האחרונים, וזה יצר מצב שיש רק משחק אחד באמת באמת שהוא עם פוטנציאל לבושה, וזה מה שאמרנו קודם, ה-OKC מארחת את הקליפרס, למה בושה? כי קודם כל OKC 1-23, זה המאזן שלה מאז תחילת אפריל.
לך תמכור הפסד מולם.
כן.
לך תשווק אותו, אני מקווה.
קודם כל תבין שהם היו, הם פשוט כל העונה מפתיעים לטובה, כן? בלי no names כמעט, שי גילג'ס אלכסנדר, לו דורט שנהיה כמעט אולסטאר בעונה הזו, בעונה שעברה היה הבן אדם הכי אלמוני ב-NBA, ופשוט שיחקו, הם השביטו את הורפורד, השביטו את גילג'ס אלכסנדר, וכל מי שיש לו רק סיכוי לעזור להם לנצח, כי הם רוצים את הבחירה הדראפט הכי גבוהה, והפסד המשמעות שלו מבחינתם, קצת יותר אחוזים בלוטרי, והקליפרס רוצים להישאר במקום הרביעי, לא רוצים את השלישי, בגלל הפוטנציאל בשלישי לפגוש את הלייקרס, מעדיפים לברוח מכל אפשרות כזו, ובכלל אגב, אם אתה שלישי, אז גם אם הלייקרס מסיימים שביעי, ומנצחים את נניח פיניקס, אז אתה פוטנציאלית מקבל אותם בסיבוב השני, הם רוצים את הלייקרס רק כמה שיותר רחוק, ואגב, לא בטוח שזה נכון, כן? אמרנו ודיברנו על זה, אין לדעת מה אתה מעדיף, אבל תכף ניגע.
מה זה אומר, אתה יודע, מה זה אומר, נגיד כשיקרה המאצ'אפ ביניהן, מה זה אומר, שגם הלייקרס וגם הקליפרס יודעות, שקליפרס הפסידה ל-OKC, כמו שאמרת 11-3, אגב, נגיד שהליין כרגע ראיתי, זה 8.5, הספרד, אוקיי, לטובת, כאילו, קליפרס מינוס, זאת אומרת, מה אתה צריך, כאילו, כמה השפלת את עצמך כדי לא לפגוש אותנו, אתה מבין?
נכון.
שני הצדדים נכון. ידעו את זה.
מסכים
במקום פשוט
איתך,
לבוא ולהגיד, במקום לבוא ולתת 30 הפרש ב-OKC, להגיד, יאללה, לייקרס, בואו עכשיו, מתי שאתם רוצים, תבואו, כל טוב.
אז אני חושב שנגעת בזה קודם, מילווקי למשל, שבאה וניצחה את מיאמי, ואולי עשתה לעצמה נזק, לא, אני איתך, אני חושב שצריך לנצח, דווקא בגלל שהפעם קבוצות יודעות, שיש 6 או 7 ימי מנוחה, הייתי כן משתף את כל הכוכבים, לא תוכן אותם בדקות, רק כדי להקטין את הסיכוי לפציעה, אבל כן נותן להם, במיוחד קבוצות, כי יש דיבור שברוקלין עוד לא החליטה מה היא עושה, לפי איך שהרדן נראה בשני המשחקים האלה, עוד פעם, הוא בסדר, הוא תרם, הם ניצחו, אבל הוא צריך זמן מגרש. אז, ואני לא מדבר בכלל על זמן לכל השלושה ביחד, ניצחו אתמול את שיקגו, ו... לא נראו מדהים, בוא נגיד ככה, דורנט עם אחוזים רעים, הרדן סיים משחק עם 5 נקודות, אז אני תמיד מאמין בלשחק, לנצח, ומה שיצא, ממש כמו שאומרים לילדים, מה שיצא אני מרוצה, כי אתה פוגש, יש יתרונות וחסרונות לפגוש את הלייקרס מוקדם, ואני לא יודע, אני חושב שאם הקליפרס, מה שהקליפרס עשו, הם הפסידו ליוסטון במשחק הקודם, יוסטון רצתה לנצח את זה, כי זה עברה עונה מסויטת, היא הבטיחה את המאזן הכי גרוע בליגה, אז אין לה כבר בעיה עם זה,
כן.
זה
היה המשחק האחרון שלה. אין לה כבר עליה לשחק, הפוך.
זה היה המשחק האחרון של השדר המקומי, ומה שהקליפרס עשו, הם פשוט, לא רק שקוואי ופול ג'ורג' לא שיחקו, גם מרקוס מוריס וזובאץ שיחקו דקות מעטות מאוד, זאת אומרת, הם פשוט כמעט, ממש, רונדו היה מצוין, כי הוא שיחק הרבה דקות, החזירו את סרג'י בקה אחרי תקופה, אז נגד OKC, אני חושב שאם רונדו ואיבקה משחקים, וכל השאר הם הלא מוכרים, לוק קנארד זה עדיין שחקן טוב, הם ינצחו, כי פשוט אין ל-OKC איך לנצח, ואני חושב שזה, וזה בסדר, זה מה שיהיה, ולנו לא צריכה להיות עם זה בעיה, אני רק מקווה שלא יהיו סצנות ממש ממש מביישות, ובדרך כלל הרעיון הוא שהמאמנים, שמים פשוט את השחקנים המחליפים, אבל השחקנים המחליפים אומרים, תנו את כל מה שיש לכם, כי יש לכם פה הזדמנות להוכיח. וזהו, אז אני מקווה שזה יישאר שם. ומי שישחק, ישחק הכי טוב שהוא יכול, ונראה מה יהיה. אבל בסך הכל, תודה לפליין, כי יש רק משחק אחד כזה, עם ממש פוטנציאל של שתי קבוצות שרוצות להפסיד, וחוץ מזה, המון השלכות, והמון יתרונות לקבוצות לנסות לנצח.
אז בוא רגע לדבר על הלייקרס.
אז מה שראינו איתם זה שאפילו תוך כדי המשחק הם נראו יותר טוב. זאת אומרת, היו להם עליות וירידות. לברון הוא לא 100%, אבל הוא היה מרשים. והוא היה מרשים כי כשהיה צריך, הוא כן הלך לסל, הוא צריך אבל את הזמן הזה, אין ספק. ושוב, עדיין, הם ניצחו באינדיאנה, משחק שהפייסרס גם באו מאוד פצועים, אבל הפייסרס מאוד רצו. דניס שרודר למשל, שחזר מפרוטוקול קורונה וגם איזושהי פציעה בתאומים, היה מאוד חלוט בהתחלה, אבל אחרי זה השתחרר. אנתוני דייביס נראה מצוין. כמה זמן לקח לו עד שהוא נראה מצוין? שבועיים, שלושה. זה מה שאני כל הזמן אומר. זה לכן חשוב הזמן הזה. ולכן הלייקרס בקטע הזה, אני חושב, יכולים להיות מרוצים. היה עדיף אם כשלברון חזר, הוא לא היה צריך לשבת עוד פעם שני משחקים, אבל בסך הכל הם במקום טוב. וזה היה בסך הכל מרשים. היה מעניין מאוד לראות אתם משחקים ביחד עם דרמונד, איפה דייביס ממוקם, איך הריווח נראה, כשקבוצה מאוד פיזית, מאוד גדולה, אנחנו לא רואים את זה ב-NBA של השנים האחרונות, אבל החמישייה הזאת של נניח שרודר, הורטון טאקר, לברון, דייביס ודרמונד, זו חמישייה הגנתית מפלצתית, ריבאונדרית אדירה, וגם עם לא מעט התקפה. מה שכן, דייביס אז לא מעט עומד בפינה, בחוץ. היו כאלה סצנות במשחק, והוא קולע, אנחנו מכירים אותו, יש לו את היכולת. כשהוא מקבל את הכדורים בחצי פוסט-אפ, מאוד מעניין איפה דרמונד עומד, כי דרמונד לא יכול לעמוד מחוץ לקשת, כי אף אחד לא ילך אליו. אז זה עדיין לא פתור מספיק, עוד לא ראינו את זה מספיק. משהו מעניין לעקוב אחריו, אבל בסך הכל אני חושב שהם במקום טוב.
כן, אז לברון עם 24-7-8, דייביס 28-10, ואורטון טאקר 7-11, אז הלייקרס מצחים את אינדיאנה, ועכשיו שוב, בעצם הלייקרס לא תלויים בעצמם, ונגיד, אתה יודע מה, נגיד יהיו בפליין, בוא רגע נלך, אחרי שראית עכשיו את שהשני הבחורים חוזרים, ואמרנו, נגיד אתה דנבר, אוקיי? קליפר סבבה, נגיד אתה דנבר, שדנבר יש לה גם את החוסר האובייקטיבי במארי וכל הדברים האלה. דנבר כרגע כאילו צריכה בעצם להחליט. אולי זה לא, אתה יודע, זה לא יהיה מבייש כמו הקליפרס, כי היא משחק נגד פורטלנד, זה לגיטימי להלאה בנרטיב שהיא פתאום תפסיד שם. מה אתה רוצה אם אתה מקבל החלטות בדנבר? כאילו, עד כמה הפער עצום בין מה שתקבל?
זה מאוד, מאוד מעניין, כי אם דנבר...
שוב, כי אמרת שדלס נגיד יצחק, כאילו, תביא לסוטה.
לא, אבל תחשוב רגע משהו אחר. אם דנבר מפסידה לפורטלנד, אז פורטלנד שישית, ואז דנבר לא מקבלת את הלייקרס בשום צורה שהיא. כי היא תהיה או שלישית או רביעית, תלוי מה הקליפרס עושים, ואז יש לה או את דלס במקום החמישי, או את פורטלנד במקום השישי. אם דנבר מנצחת את פורטלנד, אז היא שלישית, והיא בעצם כמעט מבטיחה את המצב שבו היא תשחק נגד הלייקרס. אלא אם הקליפרס מנצחים, ואני חושב שאז הקליפרס לפני הנגץ.
כרגע בטבלאות אני רואה את דנבר לפני הקליפרס.
נכון, אני רגע בודק רגע שאני אהיה פה עוד פעם. כן, נדמה לי, אני כבר, אתה צודק שכרגע זה טבלה ככה, יכול להיות שאני מתבלבל פה, בכל מקרה, הדבר הנכון מבחינת דנבר, ואולי היחידים שאני יכול להגיד את זה, זה בעיקרון להפסיד היום לפורטלנד. להפסיד, ואז הם בטוח לא מקבלים, הם לא מקבלים את הלייקרס, זהו, זה מבטיח את זה. ומהמקום הרביעי, אין לך שום דבר מפחיד מדי בהמשך, זאת אומרת, מפחיד יותר מאופציה אחרת. אבל תסתכל רגע על זה ככה, בוא נגיד ככה, אם הם רביעים, והם מקבלים נניח את דאלה סיבוב ראשון, שום דבר לא קל, אבל נניח הם עוברים את דאלאס, אז בסיבוב השני, במקום הרביעי, אז הם יקבלו את 1-8. אז הם בכל מקרה בורחים מכל אופציה לפגוש את הלייקרס עד לגמר המערב. אז אני חושב שאצל דנבר זה כל כך, אתה מנצח היום ואתה פשוט סידרת על מגש את המאצ'אפ עם הלייקרס בסיבוב הראשון. אז עכשיו, אני חושב שהם צריכים לשבת ולנסות לעשות החלטות כדורסל, וזה עניין של אמונה, של מאמן, מה המאמן חושב. מה עדיף להם? לפגוש את הלייקרס עכשיו, כשהם עוד לא התחברו, עוד שרודר לא חזר לשיא הכושר, לברון בטוח לא בשיא הכושר, אבל יהיה להם שבוע שלם נניח, אנחנו מניחים כרגע שהלייקרס יהיו שישי, אז יש להם שבוע שלם להתארגן, או בעוד שבועיים או בעוד חודש, שאז יש סיכוי מצד אחד שמישהו נפצע שוב, ולך תדע מה עוד יכול לקרות, קצת עייפות ודברים כאלה, או מצד שני שהם כבר מחוברים במומנטום וכל הסיפור הזה. אז זה עניין כבר באמת של החלטות שם פנימיות, האמונת, כל אחד עם אמונת הכדורסל שלו, מה מייק מלון חושב ומאמין, ואז בסופו של דבר ההחלטה היא עם איזה סגל לצאת למשחק היום. עכשיו אני חושב שבסוף מהניסיון של לעקוב אחרי ה-NBA כל השנים, בסוף הם באים עם גישה, עם הגישה הבאה. הם אומרים, אנחנו כן נשחק פה, כל עוד אין פציעות ברורות, אנחנו נשחק עם כולם, אבל מעט מאוד דקות, אנחנו רק רוצים להריץ אותם קצת, סוג של משחק אימון, והכי חשוב שלא ייפצעו. אז אני חושב שפשוט לא רואה איך דנבר מנצחת את המשחק הזה נגד פורטלנד היום. זה הכל, הם יבואו עם זה בראש, ואפילו אם הם ישלבו את כל הכוכבים, לא רואה אותם נותנים 100%, והם לדעתי הם יצטרכו לתת 100% כדי לנצח את פורטלנד במשחק של פורטלנד הוא קריטי.
אוקיי, אז הפסקה קצרה תלפז לפינה שאתה מאוד אוהב, מזרני פנדה שלנו, המותג האונן הגדול בישראל, אני תמיד אוהב לדבר על מזרני פנדה בפרקי NBA, גם כי אתם בטח תמיד ערים בלילה ואז ישנים ביום וצריך להשלים שעות שינה על משהו נוח, וגם כי אתם יודעים, קוואי לנרד ישן, אז לא, כאילו, אני סתם מסיק איפה או על מה, אבל סבבה, זהו. החבר'ה מפנדה גם מאוד אוהבים NBA, וביקשו, אתה יודע, אנחנו רוצים, יש להם שלושה סוגי מזרנים מעולים, יש את הג'ונר, יש את הקלאסי, יש את הפרימיום, והמיט שלנו שוב בחר את מה זה מה, איזה שחקן מייצג איזה מזרן, והיום, ניק קלקסטון, את קטגוריית הג'וניור, למרות שניק קלקסטון משחק בברוקלין עם אינפלציית הגבוהים שלה, עדיין הוא מקבל את הדקות שלו, 6.6 נקודות למשחק, 5 ריבאונדים ב-18 דקות, אז ניק קלקסטון הוא הג'וניור שלנו, הקלאסי, איך לא, גורן דרגיץ', אמין מאוד, מחיר מדהים, יש שחקנים עליות וירידות, אבל הוא בעשרת המשחקים האחרונים, קלה 7 פעמים בין 15 ל-23, שוב, אמין, אמין, אמין. פרימיום זה ראסל ווסטברוק, אמיתו את וושינגטון, אז אולי ביום רגיל נגיד שזה שוחד בחירות פה, אבל הלו. ראסל ווסטברוק ראוי, ראוי, ראוי לפרימיום, מה שהוא עושה במשחקים האחרונים, זה פשוט, זה פרימיומאי לגמרי. אחרי הבלעדי לריצה המטורפת הזאת של וושינגטון, חוזה מפוצץ, אבל מעל האוסטר הוא שווה כל סנט שמשלמים לו. יש שיגידו שגם הפרימיום, אז אנחנו פה בחופשה משפחתית, יש פה יותר מדי אנשים עם משהו של פנדה, כל אחד מנסה לשווק את הדגם שלו. נזכיר שיש לה מבצעי שבועות באתר panda.zzz.co.il, panda.zzz.co.il, תוכלו לקנות את כל סוגי המזרנים, ולא תוכלו לישון על ניק קלקסטון, לא. תלפז אגב אולי היה רוצה, הוא מאוד אוהב את ניק קלקסטון, אבל זה לא יהיה לו נוח. מזכיר שקוד קופון POD, POD, קוד קופון POD, 5% הנחה על כל האתר, נותן לכם כפל מבצעים, panda.zzz.co.il, בואו נמשיך. אוקיי, תלפז, ואם נסתכל רגע, עוד מעט נעבור לפליין במזרח, בוא נסתכל שנייה על הפליין במערב, אז בעצם כולנו מייחלים לגולדן סטייט נגד, סטף נגד לברון, דיברנו על זה בפרק האחרון שהקלטנו, שבעצם גם, אתה יודע, זה, יש מצב, זה לא יקרה מיד בתחילת הפליין, גם אם הלייקרס יהיו שם, כי יש את ממפיס נגד גולדן סטייט, ואיך אומרים, לא היית מאמר נגד החבר'ה תוך שנייה.
כן, ממפיס היא קבוצה טובה, וזה רגע של ג'ה מורנט לשים את עצמו שם למעלה. אני חושב שלא היה מפגש עדיין בקריירה, ראיתי איזה כותרת, בין סטף לג'ה מורנט. אז זה הצ'אנס, הקבוצות הצעירות יש רגע שהן עושות עליית מדרגה. זה צ'אנס מצוין לממפיס לעשות את זה. מצד שני, כל הניסיון, אנדרו ויגנס בתקופה מעולה, ג'ורדן פול בתקופה מעולה אצל הווריורס, כמובן שסטף יבוא למשחק הזה ודריימונד, עדיין אני שם את הכסף מה שנקרא על הווריורס למשחק הזה.
כן, אני, אתה יודע, במערב עוד כל מה, כאילו בגלל שדלס זה מרגיש, אני לא יודע לאן יזוז, זה מרגיש שהסדרה שלה בעצם אם אמרנו שדנבר הגיוני שהיא תפסיד בפורטלנד, כי זה באמת משרת אותה, שוב בהתחשב, קליפרס צריכה לעשות מעשה מאוד מאוד גדול כדי להפסיד לאוקיי סיטי, אז יכול להיות שמה שנקבל באמת זה שחזור של קליפרס דאלאס, אולי שעתו היפה ביותר של לוקה דונצ'יץ' אחרי סדרה בהפסיד.
לא, אבל בעצם הרגע הסברת למה כנראה לא נקבל את זה, כי כנראה הקליפרס כן, אני בכל זאת יסיימו שלישי, כי סביר
אני אשם. נכון, כי אם לא יצליחו להפסיד דאלאס תנצח.
ודנבר כנראה זה. אז בכל מקרה אנחנו נקבל או קליפרס דאלאס, שוב, בהנחה שדאלאס מנצחת את מינסוטה, או קליפרס דאלאס, או דנבר דאלאס. נכון. אחלה סדרות.
זהו, אז דנבר בעצם צריכה לבחור, כן. דנבר צריכה לבחור.
עזוב, הכל יהיה, במערב כל הסדרות סיבוב ראשון יהיו פצצה. נכון. אין איך לתאר את זה אחרת. אם זה יהיה, שוב, סביר להניח, נניח יוטה, גולדן סטייט, פיניקס, לייקרס, קליפרס, פורטלנד, דאלאס, דנבר, הכל בסיפורים, כוכבים, מה שאתה רוצה. המערב בקטע הזה מסודר, ועוד פעם, מה שיפה זה שזה בעצם הפלייאוף מתחיל היום, עם מיני פליין שקובע דירוגים, ואז הטורניר הפליין, אז זה המערב.
טוב, אז אנחנו עוברים למזרח עכשיו, אני חושב שנתחיל ממילווקי מיאמי, שגם שיחקו ביניהן אתמול, וגם, שוב, אנחנו מפחדים לומר, אבל אם דברים יסתדרו, כנראה זאת תהיה הסדרה של המזרח.
ובשביל הבקס, זה הצ'אנס לבוא ולהראות, הנה, הפסדנו להם לפני שנה, אבל אנחנו לא באותו מקום. ויש לנו את ג'רו הולידיי, ויש לנו את יאניס, שחווה את הכישלון הנוסף בפלייאוף, בעונה שעברה בבועה.
כן.
והם חטפו מהם, זה היה די תבוצה בסופו של דבר, הסדרה הזו בעונה שעברה. ומצד שני, יש את מיאמי שיושבת ויודעת שהיא עברה עונה קשה, ופציעות, וג'ימי בטלר, אין אין אוט, כל העונה הזו. ובאמה דבאיו לא מספיק טוב כל העונה, ובכל זאת הם מגיעים, טיילר הירו אותו דבר, עליות וירידות, ובכל זאת מגיעים עם איזשהו סוואג כזה של מיאמי היט, היינו בגמר, לכן זה יהיה מאוד מפחיד, סדרה, פצצה, אם היא אכן תקרה, אבל אנחנו לא יודעים, אני לא אופתע עם סטיב נש, הוא כבר אמר שהוא מעדיף לא לשלב את דורנט, קיירי והרדן, במשחק האחרון שלהם הלילה, וברוקלין משחקת, שוב, גם להם יהיה מאוד קשה להפסיד לקליבלנד, אבל קליבלנד, גם ראינו אותם נגד וושינגטון, הם באים לנצח, ויש שם את קולין סקסון, יש שם כמה צעירים שאתה אומר, אוקיי, אם אתה ממש, אם לא תשחק עם אף אחד, אתה יכול להפסיד לקליבלנד. אז אני לא אופתע משום דבר שנאש יעשה, יכול להיות שהם יגידו, לא אכפת לנו שתיים או שלוש, אני חושב שהם יעשו טעות, אפילו גדולה, אני חושב שכל השלושה צריכים לשחק, והם צריכים לנסות לנצח, ולהבטיח את המקום השני, זה יתרון ביתיות אחרי זה, בסיבוב הבא, וזה איזושהי קרמה, ואני גם חושב שהשלישייה הזו צריכה לשחק עוד משחק ברצף, למרות שזה back to back, והרדן כבר יודע לשחק בהילוך שני בלבד, אבל כן להרגיש את המגרש, אז זה בקטע של ברוקלין, מילווקי הרגע דיברנו, ואני חושב שאולי הכל מוביל לשיחה לקראת וושינגטון שרלוט, או ניקס, מה שאתה מעדיף
להתחיל. לא, יודע, בוא נתחיל, ניתן את הכבוד למקומות הרביעי חבישי, אז אתה יודע, כל מי שמדבר על הסדרה הזאת, מדבר על, אתה יודע, מצד אחד על מה שהניקס עושה, ורנדל והכל, ויצא לי לראות שני משחקים השבוע, תשמע, הוא באמת, אתה יודע, אמנם בפרק שאלות שלנו נתבקשנו להפריך השוואה בינו לבין לברון, אבל הוא גם לא רנדל, אוקיי? הדבר הזה שאנחנו רואים, הבחור הזה, הוא לא לברון, אבל הוא גם לא ג'וליוס רנדל. הוא ממש עושה הרבה דברים אחרת, הרבה יותר מסיבי, ראיית משחק, מוביל את הקבוצה, לא רוצה לומר לבד, אבל ברור מי, אתה יודע, עד כמה הוא go to guy, usage, איך שתרצה לקרוא לזה, מצד שני, מה שמטריעים הסנגורים של אטלנטה זה שזה יהיה סקור חגיגה.
אז אני לא בטוח שנגד הניקס אפשר לעשות סקור חגיגה.
בדיוק, אז הנה, אתה רוצה, אם אתה רוצה, אז הנה, נתתי לך קצת כמה נתונים, שלא תגיד שאני יורה באוויר. הממוצע קליעות, הממוצע נקודות של אטלנטה למשחק, הוא 113. אתה יודע, הוא לא מילווקי, הוא לא ברוקלין, אבל הוא יותר גבוה נגיד מפילדלפיה בקצת. וזהו, אין, אתה יודע, יש רק את וושינגטון שאיכשהו הגיע ל-116, אבל היא סופגת 480, לפחות עד החלק השני של העונה, אבל הממוצע של הספיגות של 119 עדיין גבוה. מצד שני, הניקס, סופגים הכי מעט נקודות. 104, ובפער, אוקיי? במזרח. היא סופגת הכי מעט בליגה בכלל, אבל במערב יש כל מיני סופגות 107, 109, אוקיי, נגיד יוטה, דנבר 109, דלאס 109, הלייקרס 106.9, וזה עוד בלי לברון וזה במשרה מלאה. הניקס היא 104.9. אוקיי, במזרח, אין, כאילו חוץ מפילדלפיה שהיא 107.9, ומיימי שהיא 108, אין קרובות, זאת אומרת ברוקלין סופגת 114, מילווקי 114, אז פה עכשיו זה פשוט שאלה, מה השתלט על מה, אם בכלל?
כן, אז קודם כל בוא נתחיל מזה שמסתכלים על ממוצע ספיגת נקודות, זה קצת הסתכלות של פעם.
נכון.
כי היום אנחנו מבינים כמה הקצב קובע את הדברים האלה,
יריבה חד משמעית.
והניקס גם זורקים פחות שלשות, ואז זה אומר פחות מתפרצות בצד השני, אבל אנחנו מדברים על אחת מחמש ההגנות הטובות בליגה, כציינת את פילדלפיה, אני חושב ש... לייקרס, פילדלפיה, יוטה, ניקס, אולי מיאמי כשכולם בריאים והם בעניינים, מחוברים, אלו ההגנות הטובות בליגה, וכל הכבוד לתום תיבודו, לגמרי אחד המועמדים הכי בכירים לתפקיד מאמן העונה, לתואר מאמן העונה. כשמדברים על הניקס, קודם כל הם ניצחו אתמול את שרלוט, הובילו רוב המשחק, שרלוט פתאום לקחה יתרון באמצע הרבע האחרון, והיה לה כבר כדור אחרון לנצח, ובערכה הניקס ברחו. מה שיש לניקס זה סגל רחב, ג'וליוס רנדל, שאני אגיד עוד משהו שקשור להיכל התהילה, כשהראו את הקליפ המרגש על קובי לקראת סוף הטקס, אז סגרו שם עם אותו משחק 60 נקודות של קובי ביום האחרון שלו, במשחק האחרון שלו בליגה, okay. ומבין אלה שקפצו לחבק אותו, רואים שם את ג'וליוס רנדל, אז צעיר בלייקרס, שבכל השנים הראשונות שלו היה שחקן מאכזב, ואני רוצה לבוא ולהגיד שהנה, זה עוד דבר שקורה, כשאתה משחק עם קובי בריינט, אתה לומד דברים, ואגב, הרבה דברים שדיברנו על דני ועונת רוקי, ומה זה לשחק ליד אנשים, כמו ראסל וברדלי ביל, אתה לומד, ואני לא משווה אותם לקובי, אבל כן את ראסל וויסטברוק מבחינת המוטיבציה, והאתיקת העבודה, אני כן משווה. ויש משהו שרנדל, אני בטוח, היום שהוא... לגמרי, לא רק שהוא אולסטאר, הוא ממש העונה טופ 10 בליגה, אין שאלה בכלל. אז הרגע הזה שם, שהוא עם קובי וחווה עונה שלמה עם קובי, קשור גם לאיפה שרנדל נמצא היום, אין לי ספק. אז הניקס מחזיקים ביכולת שלהם להיות במקום הרביעי, אם הם ינצחו את בוסטון הערב, ואין סיבה שהם לא ינצחו, כי זה חשוב להם היתרון ביתיות. אני מאמין שהסדרה מול אטלנטה תהיה יותר דומה לסגנון של הניקס, זה לא אומר שהם פייבוריטים לקחת, כי יש הרבה כישרון, באטלנטה זה טרי יאנג מצוין, קבלת החלטות, איכשהו גם משלב את הקליעה, יש לו את הפלוטרים האלה, את השלשות, ואת האליופים לקולינס או לקפלה, יש את בוגדן בוגדנוביץ', קווין הרטר, קבוצה שוב עם עומק, יש יתרון בכישרון לאטלנטה, שום דבר לא יפתיע בסדרה הזו, אבל שני מאמני אולד סקול, נייט מקמילן ותיבודו, אז בהנחה שזו באמת תהיה סדרה, אחלה סדרה.
כן, ועכשיו אתה צודק, אין לנו איך לא להגיע לפליין. שלוש קבוצות, אותו מאזן, אחת שלך, אחת של אחי, ואחת, לא יודע, של לארי ברד. איך אתה צופה, או מה לקראת, או אתה יודע, אפשר להתחיל לחשב כבר אפילו, את השלב הבא, כי אם במערב, אתה יודע, בסדר, אתה גם מסתבך, כי יש לך שם במערב, והטופ 2, לא יודע אם היית אומר, אתה לא, לא עזוב, בלי לידע, אתה לא קורא לו טופ 2, אוקיי? אתה יודע שיוטה ופיניקס אולי ימשיכו להפתיע אותך, אבל אתה לא בוחר בהן, לצאת מהמערב כרגע. פה בעצם זה נראה שנגיד אתה מסתכל על הפליין, ואז כשפוגשות את פילדלפיה וברוקלין, אתה די מסתכל על זה כאל, אוקיי, אתה נותן הזדמנות לקבוצה כמו שרלוט או וושינגטון להרגיש קצת טוב, ואז מה יהיה, כאילו, ואז אין הרבה מה לעשות. אני אומר לך באופן די מוזר, פתאום וושינגטון, אולי אם אתה יודע, עם ברדלי ביל שראיתי שהוא מסומן כ-questionable למשחק הערב, זאת אומרת, סביר להניח שנראה אותו, עד כמה, בוא ננסה עכשיו קדימה, עד כמה לאחת הקבוצות מהפליין, יש בך סיכוי לדגדג, כי אתה מסתכל במערב, שוב, לקבוצות הפליין, יש שם קבוצת פליין אחת שהיא עדיין פייבוריטית, או אחת הפייבוריטיות לזכות, אוקיי? שאתה אומר, בסדר, אבל פה, מה אתה אומר פה? שרלוט, אינדיאנה, לא ניקח את
וושינגטון. אז בוא נתחיל רגע מהמשחק שיהיה, קודם כל וושינגטון, בוא נציין רגע שבשישה באפריל, שזה מה, לפני חודש, לפני 40 יום, המאזן של הקבוצה הזו היה 17-32. מאז ניצחו 16, הפסידו 6. 16-6 המאזן, וזה שם אותם איפה שהם נמצאים היום, בעמדה לסיים במקום השמיני. ספציפית למשחק הלילה, הערב בעצם, זה 8 בערב שעון ישראל, אני חושב שהמפתח, בגלל ששרלוט חוותה, back to back יש לה, ולא רק שיש לה back to back, היא עוד קיבלה הערכה, זה עוד 5 דקות, היא מאוד נהנתה מהחזרה של מיילס ברידג'ס, אז זה מאוד חשוב. אני חושב שהמפתח של שרלוט לנצח היום את וושינגטון, הוא אחד, קוראים לו למלו בול, שאתמול לא היה טוב ולא שיחק בכל דקות הקלאץ', הוא אמור להיות טרי יחסית, רענן יחסית למשחק היום, והוא יש לו את הכישרון להיות מעל המשחק. ואם הוא יהיה עוד פעם ביום כזה אוף, אז יהיה להם קשה לדעתי לנצח את וושינגטון. ואם אתה מסתכל קדימה, אז קודם כל אחרי זה וושינגטון תגיע לבוסטון עם המון המון מומנטום, בהנחה שאם היא באמת מנצחת, ואני חושב שמשחק סדרה שלהם, באמת שהוויזרדס מפחידים את הקבוצות, כי לוויזרדס יש את השניים האלו, וכשווסטברוק משחק כמו שהוא משחק בחודשיים האחרונים, אפילו שלושה חודשים, שהבלנס בין קבלת ההחלטות שלו, הזריקות שהוא לוקח, העיבודי כדור, לצד כל שאר הדברים שהוא נותן, הוא בלנס שאמור להפחיד מאוד קבוצות אחרות, והם יבואו גם עם אמונה שהם באים לקחת את הסדרה. ואני חושב שזה יהיה סיפור אדיר לקבל את ברוקלין מול וושינגטון, במאצ'אפ של שביעי, אבל פה אני הולך באמת קדימה, כי אז וושינגטון צריכה לנצח גם הערב את שרלוט וגם אחרי זה את בוסטון. שום דבר פה לא קל, גם וושינגטון אנחנו מכירים, יש להם בעיות הגנתיות ברורות, בטח כשגאפורד לא משחק, כולם רואים את לופז, כשהוא עושה את ההוקשוט שלו, וזה מדהים מה שהוא עושה עם ההוקשוט, אבל הגנתית, הוא בטח כשיש חילוף, הוא לא יכול לצאת, ומאצ'אפ מאוד בעייתי. אבל אני חושב שעוד מילה אחרונה על הוויזרדס, אם המשחק הוא צמוד וביל לא קשיר, אז הם בבעיה, כי אז וויסטברוק לפעמים צריך לקחת על עצמו יותר מדי, וזה מכריח אותו לזריקות, שאנחנו יודעים שגם כשהוא היה בשיא הקריירה שלו, למרות שעכשיו האמת הוא משחק יותר טוב אולי מאי פעם, אבל זה לא הסיטואציה הטובה שלו. אני חושב שהדבר הנכון לוויזרדס, זה בקלאץ', ביל הוא הבוס, וויסטברוק לידו. אז כל זה ייכנס ויעבד תפקיד, וייתן משמעות. לקראת המשחק היום ובהמשך, אבל אני מסכים איתך שהוויזרדס כן מפחידים כל קבוצה שהם יפגשו, ואני חושב שאם הם צריכים לבחור, ברוקלין היא הקבוצה שאתה רוצה לפגוש, בגלל השבריריות של הסיטואציה שם. כן. אתה לא יודע איפה הראש של קיירי, הרדן...
איפה הגוף של שני האחרים.
בדיוק, והגוף של שני האחרים, ולמרות שיש שם העומק לא נגמר, ודיברנו על מייק ג'יינס שבוע שעבר, גם בהקשר של אלייג'ה בריינט, הוא ממשיך להיות מצוין, ועוד אחד שלא רואה בעיניים, והוא לא מתרגש מאף אחד, והוא הולך לסל, זה, אתה חושב שזה מעניין אותו, שהוא מחליף את הרדן או קיירי, הוא חושב באמת אחד מאלה, שכשהוא עולה לפרקט, הוא בטוח שהוא הכי טוב על המגרש. אז... ברוקלין יש לה סגל לא נגמר, זה ברור, ג'ף גרין, שאתמול 7-8 מהשדה, אבל הפליין פה מאוד מעניין, וגם בוסטון בסיטואציה מסוימת, אם היא כן תצא, תיקח את המקום השביעי, תיקח את המשחק של 7-8, קמבה פתאום אולי זה מחזיר אותו לחיים, אז יש שם כישרון, חסר אולי קצת גובה, אבל הם מקבלים תרומה מאוד אנשים, קיצור, יש לא מעט סיפורים גם במזרח.
זהו, אז כדי לעשות סדר, אולי בוא רק נלך, זה הלוז של היום. אוקיי, זה מתחיל עם 8 שעות שלנו, כן? 8, כן, שלנו, נכון? סלטיקס ניקס 8 שלנו. רגע, תן לי לראות שאני לא טועה. כן, אוקיי. סלטיקס ניקס, כבר אמרנו, סלטיקס נעולה, ניקס, כאילו זה יותר שם את המיקום. פייסרס רפטורס, אינדיאנה נגד טורונטו, רק לאינדיאנה פה יש את על מה לשחק, על המיקום בתוך הפליין. שרלוט וויזרד זה מה שעכשיו אתה סיפרת, אחלה משחק, זה הפליין של הפליין על הפלייאוף. פיניקס נגד סן אנטוניו, אתמול זה נגמר ב, לא יודע, 37, משהו כזה הפרש.
וגם היום זה ייגמר ככה, כי סן אנטוניו סביר שלא תשלב אף אחד, כי הם סגורים כבר במקום העשירי.
בדיוק, אגב, מי שרוצה כרטיס למשחק הזה, הוא 27 דולר. אם אתם רוצים כרטיס טיפ, אם אתם רוצים, אגב, ככה אפשר להבין כמה משחק טוב, כי משחק מתחת ברשימה, יש את הגריזליז בסן פרנסיסקו נגד הווריארס, ושם משחק, הכרטיס הכי נמוך שעוד נשאר הוא 285 דולר. רק פי 10 מהמשחק הגמור בין של הספרס. גולדן סטייט נגד ממפיס, דיברנו על, גם, פליין על הפליין למעשה. יוסטון נגד אטלנטה, במשחק שסביר להניח שאטלנטה תסתדר איתו טלפז, אני אומר את זה בעדינות. ברוקלין נגד קליבלנד, אמרנו ברוקלין, עוד יש לה על מה לשחק מאוד. פילדלפיה נגד אורלנדו, דטרויט
נגד... עוד משחק אימון פשוט, וכיוון. וכיוון, ועדיין אם אני פילדלפיה, אני משלב את אמביד לשמונה דקות בחצי הראשון, שמונה דקות בחצי שני, רק להריץ אותו.
כן, דטרויט נגד, אז אמרנו, דטרויט נגד מיאמי.
אגב, זה לא יקרה, הוא לא ישחק לדעתי.
כן, אתה אומר שהרופאים ינצחו אותך בהחלטה.
כן.
שיקגו נגד מילווקי, שיקגו כבר אין לה על מה לשחק. מינסוטה נגד דלאס, וזה במינסוטה, והכרטיסים מאוד יקרים, מה שאומר שכיף לראות את לוקה דונצ'יץ', משלמים על זה כסף. אין שום סיבה אחרת לדעתי. וניו אורלינס נגד הלייקרס, שניו אורלינס זה כבר, תשמע, לא דיברנו, כן, דיברנו, זה אכזבת, אפשר אכזבת העונה, אפשר אחת משתי אכזבות העונה. לא יודע. אני יודע שהמערב קשה, אבל ציפיתי ליותר. אחרי זה, 4 בבוקר, אוקלאומה סיטי מארחת את הקליפרס, כמו שאמרנו, לקרב מי רוצה יותר חזק לא לנצח. פורטלנד מארחת את דנבר, למשחק ששוב, יהיה מעניין לראות את הרכבים פה, האם דנבר בכלל עם דגל לבן, האם צחק אותה שהיא מתעניינת, וסקרמנטו נגד יוטה בארבע. אז יש המון משחקים, המון כוכבים משחקים הלילה, כאילו על הנייר, בואו נראה כמה מהם באמת התלבשו. טוב, יופי של ערב, תלפז. אני מניח
רגע, שמחר... רגע, יש לי עוד שני דברים קטנים.
בטח.
אחד, זה לשים לב, יש עדיין את המרוץ על הנקודות, תואר הנקודות, מה שקראנו מלך הסלים, וביל בפיגור מול סטף, ביל צריך לקלוע 53 נקודות, בהנחה שסטף יישאר על הממוצע שלו, שזה 31. זאת אומרת, הוא צריך לקלוע 20 נקודות יותר, פחות או יותר, כן, זה תלוי כמובן בממוצעים. העניין הוא שא', ביל חוזר מפציעה, אם בכלל חוזר, אנחנו לא יודעים, ואני גם חושב שזה לא יהיה באמת חשוב לא לביל ולא לסטף, כי חשוב להם יותר לנצח היום ולשפר עמדות לקראת הפליין, אבל משהו לשים לב אליו, אם איכשהו זה, גם סטף ידע כמה הוא צריך לקלוע, כי הוא משחק מיד אחרי. הוא משחק ב-10 וחצי שעון ישראל.
אובר-אנדר 47 לסטף קרי.
כן, אז זה אחד. שתיים, מרוץ רוקי העונה. אני רק אומר, אם למלו בול נותן משחק מטורף היום, ושרלוט מנצחת ומבטיחה מקום שמיני, אז אני חושב שפתאום יהיו עוד כמה אנשים שקצת יחשבו אולי על התואר הזה. ובצד השני, אנטוני אדוורדס עם עונת רוקי אדירה, בעונה אבל רעה לקבוצה שלו למינסוטה, אבל עוד סיבה. למה הכרטיסים שם המחיר יקר, זה לראות את לוקה, אבל גם לראות פעם אחרונה עונה את אנטוני אדוורדס, שנותן הצגות. אז זה דבר אחרון, וגם לא אמרנו מספיק על יוטה, שבעצם תסגור את העונה הסדירה בלי דונובן מיטשל, וזה משהו יהיה לעקוב אחריו, לא יהיה לו אפילו משחק הרצה. לפחות הוא רשום כזה שהוא אאוט, אני לא יודע, אולי פתאום הם יעשו הפתעה, אני לא אשכח להסתכל חדשותית מה הולך שם, אם יש סיכוי בכלל שהוא ישחק, זה אומר שהוא יצטרך, אני מניח שהוא כבר מתאמן, והכי חשוב להם זה שהוא יחזור כשהוא 100%, אבל עוד משהו לשים לב אליו.
כן. אמש גם היה טקס חל התהילה, כדי להבין עד כמה קובי בריינט היה גדול, והסיפור שלו עשה את זה עוד יותר גדול.
היום ראיתי, אתה יודע, כתוב, גם טים דנקן וקווין גרנט הוכרזו כחברי חל התהילה. אוקיי? כאילו, גם טים דנקן. יש בהמון דירוגים של כל הזמנים, אצל המון המון עיתונאים ואנשי מקצוע, טים דנקן לפני קובי בריינט. ואפשר להגיד את זה אולי על, על תרומה לקבוצה, ועל כאילו, על, על אופי נוח, ועל אליפויות, ועל דברים. עוד לפני מותו, אבל אין ספק שהמשקל של קובי בריינט היה מהגדולים, מהחזקים בתולדות המשחק, ובטח מה שקרה לו רק העצים את זה, אין מה לעשות. אני אגיד משהו, אתה יודע, תקשיב, עכשיו יש מין איזה, לא יודע, מלחמה אנחנו קוראים לדבר הזה שיש עכשיו, סבב, לא יודע מה, כאילו אנשים, זה משפיע, זה, זה דבר ענק, זה, זה כואב, זה הכל. לפני זה הייתה לנו מגפה עולמית, ואת שני הדברים האלה אני, שוב, מעציבים אותי עמוקות, אבל אני מעכל אותם, זאת אומרת, אני יודע מה קורה עכשיו, אני מעכל שזה קורה. היה את הקורונה ועדיין יש בעולם, אני מעכל את זה. אתמול, שראיתי קצת והטקס, ואתה יודע, עכשיו מלא דיבורים על קובי בריינט והכל, אני מודה שזה שקובי בריינט לא נמצא, זה לא משהו שהוא, שיקלתי. זאת אומרת, מן הסתם, לא היינו חברים, אנחנו, הוא לא חסר לי בארוחות בוקר, אבל כאילו כשאני רואה אותו, זה מרגיש כאילו הוא שם. ואני חושב שזה מתחבר למה שאמרת קודם, על מה שטים דנקן אמר, ועל כמה שזה חשוב לאנשים, אני חושב שלהבדיל מהאליפויות ומכל הדברים, ואולי, אתה יודע, זה משהו שדומה יותר לעשות סי גדול, נגיד ראסל ווסטברוק הזה. אז היכל התהילה זה מין להפוך אותך לעל מוות כזה בקהילה שלך, בכדורסל, ואני חושב שהמון אנשים, כששואלים אותם מה הם רוצים לעשות שהם יהיו גדולים, אז להוציא את ה... אתה יודע, המקצועות זה שונה, כל אחד רוצה משהו אחר, אבל נראה לי מלא אנשים רוצים להיות בהיכל התהילה של הדבר הזה שלהם. להיות ברשיבת שמות די מצומצמת, שמראה שאתה היית הרבה מעל המשחק, שתהיה רשום בספרים שיקראו בעוד 20 ו-40 ו-100 ו-130 שנה. אולי אהבתי. וזה מה שמרשים בהיכל תהילה, וכדי לתת את לסגור את המעגל של, של מה שאני אומר עכשיו, קובי בריינט יכול היה להיכנס להיכל התהילה פעמיים, אוקיי? גם בקובי בריינט מספר 8, וגם בקובי בריינט מספר 24. זאת אומרת, היו לו שתי קריירות, כתבתי יום אחרי שהוא נהרג, שזה באמת, אתה יודע, זה שתי גופיות, זה לא סתם, אתה יודע, זה פשוט שתי קריירות של היכל תהילה. וזה אולי, אתה יודע, אחרי אתמול שראינו, והכל זה רק עוד יותר רציף.
מסכים עם כל מה שאתה אומר. אני אסכם לך את זה בכמה דברים. ונסה בריינט סגרה את הנאום שלה, שוב נאום מצוין, על קובי, כשאמרה, אתה לא רק MVP, you're an all-time great, וזה בעצם מה שקורה, כשאתה נכנס להיכל התהילה, אתה all-time great, וזה חלום של הרבה מאוד. עכשיו, אני אתן לך כמה מההייז שהיו פה לפנות בוקר. נתחיל דווקא עם תמיקה קאצ'ינג, זו אחת הגדולות בכדורסל הנשים, שגם באה ממכללת אוניברסיטת טנסי, ואחרי זה אינדיאנה פיבר, והיא אמרה את המשפט הבא, ואני ראיתי את זה, והיא עלתה אגב עם אלונזו מורנינג ודון סטיילי, אנחנו מכירים את אלונזו כמובן ודון סטיילי, עוד פעם אגדת כדורסל בכדורסל נשים, והיא קודם כל סיפרה שהיה לה יום כשהייתה צעירה, ילדה, שהיא הבינה מה היא רוצה להיות כשהיא תהיה גדולה, וזה היה לשחק ב-NBA. לא להיות שחקנית כדורסל מקצוענית, אלא ב-NBA, והיא רצה עם זה להורים ולאחים, וכולם אמרו לה, good for you, כאילו יאללה, לכי על זה. והיא בסוף עשתה את זה, ואתמול גם נדמה לי שראיתי שהחלום של קובי היה שג'י-ג'י תשחק ב-NBA, לא ב-WNBA. וכמובן שטוב שיש את ה-WNBA ויש דחיפה גדולה וטוב שכך, ואני ממש חושב שהליגה הזו תישאר for good, והיא מצליחה והיא מעניינת וסיפורים מפה עד להודעה חדשה. אבל היא אמרה, קאצ'ינגס אמרה, basketball chose me, an awkward, lanky, introverted tomboy, born with a hearing disability, a speech impediment, and a will to overcome obstacles, dream big, and to change the world. עכשיו, אם אתה לוקח את זה, והיא אמרה את הדבר הזה, והיא אמרה, אני טום בוי, והיא באמת נולדה, הייתה צריכה מכשירי שמיעה, ובגלל זה דיברה לא טוב, והיה לה את הרצון הזה, ואני חושב שזה הסיפור הכי יפה, והמיליוני אנשים בעולם שלוקחים השראה, וזה, ואנחנו גם כהורים וכמחנכים, בסוף זה זה, זאת אומרת, אין היכל תהילה שלא עובר לי בראש, אני רוצה שכל הילדים שלי ישבו ויראו. עכשיו, אני יודע שהם לא יעריכו את מה ש... את, את, את כל מילה שנאמרת שם, כמו שאני מעריך, כי אני ראיתי את הקריירה של האנשים האלה, ואז המילים יש להם מקבלות משמעות אחרת. אבל זה מה שאתה רוצה, אתה רוצה, כי אז הילד שלך, וכל מי שחשוב לך ממנו, רואה ומבין משהו, הוא מבין את הקשר בין עבודה קשה להצלחה, וגם לזה, פה אתה רואה מקרים של עבודה קשה שמצליח, ויש גם מיליון שעובדים קשה וזה לא מצליח, אבל מה שחשוב זה להבין את המסרים האלו. אז משפט כזה כמו של תמיקה קאצ'ינס. אחרי זה אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, אחד כמו רודי טומג'נוביץ' עולה, הוא צריך עזרה בעלייה במדרגות, הוא היום בן 73 נדמה לי, היה לו סרטן בעבר, הוא התגבר עליו, אני לא חושב כרגע, לא ראיתי משהו מפורסם שהוא חולה, אבל הוא לא במצב מעולה, אבל הוא עולה והוא דומע, ומי עולה איתו? קלווין מרפי והקים על האג'ואן. קלווין מרפי, אחד המגדולי הרוקץ בכל הזמנים, ששיחק עם טום ג'ונוביץ', וכמובן הקים שאיתו הוא זכה בשתי אליפויות, וטום ג'ונוביץ' עומד שם, ואתה מבין, בשבילו היה שנים של מלחמה שהוא ייכנס להיכל. כי הוא מגיע, ההיכל בנוי בשביל אחד כמו, שחקן שהיה אולסטאר, ואחרי זה סקאוט שנים, ואחרי זה מאמן נבחרת ארצות הברית, גם ב-98 הוא אימן אותם, כשהוא אימן את ונדל אלקסיס, וכל השחקנים שלא היו מה-NBA בגלל השביטה, וגם אחרי זה ב-2000, באמת בסקטבול לייפר, וזה כל החיים, והוא היה חייב את זה, הוא חייב את ההכרה הזו, והוא עומד שם, והוא מתרגש, והמשפחה שלו מתרגשת, כי היא יודעת כמה זה, בשבילו במיוחד, כמה זה היה חשוב. ואז הוא עומד שם ואומר, רוברט הורי צריך להיות פה בהיכל, כי הוא הודע שם לכל מיני מאמנים שנלחמו בשבילו, הוא ציין את פופוביץ' וג'ף ון גנדי ודנטוני, שדיברו ווקלית במהלך השנים האחרונות, שהוא חייב להיות בהיכל. ואין לי ספק שהוא היה חייב להיות בהיכל. אני לא בטוח לגבי רוברט הורי, למרות שכולנו נסכים שאם הוא יהיה שם, וגם נסכים אם הוא לא יהיה שם.
לא יודע, אני אקטע אותך, אני חושב שאנשים כאלה כן צריכים להיות שם, כי אם היכל התהילה הרי הוא רק ל... אתה יודע, לשחקנים הכי הכי גדולים, נגיד, שאתה לוקח את... אתה יודע, שאתה יכול להגיד, הם הכי הכי טובים בכדורסל, אני לא בטוח שזה מה שאנחנו מחפשים. אני חושב שהיכל התהילה, בגלל זה גם מאמנים נכנסים אליו, ולפעמים עוד תפקידים, הוא בסופו של דבר, נגיד, ספר שנכתב בלייב. אוקיי, נגיד, כן. אני תמיד חושב שזה אם מישהו מוצא את הספר הזה בעוד 100 שנה, וצטרך לספר לו על הליגה, מה, תספר לו רק על ה-X שחקנים הכי מוכשרים שאי פעם שיחקו וטובים? כאילו, כי רוברט הורי היה לו, יש לו את ההישג הזה, את התכונה הזאת, את הדבר הזה, שכן צריך לשים אותו שם. זה מה שאני חושב לפחות. כן. אגב, בפוטבול אני חושב את זה לפעמים.
אני מסכים איתך עקרונית, וזה דיון שגם... אין לי ספק שטוני פארקר ומנו ג'ינובילי בקרוב, כשהם יהיו רשאים, זה תמיד זה 5 שנים אחרי הפרישה, הם צריכים להיות שם, והם שחקני כדורסל יותר טובים מרוברט הורי, אז, וגם זכו באליפויות, אבל כנראה שלפי הדיווחים גם קריס וובר הולך להיכנס, שזה תמיד איזה אחד כזה שאתה מציין אותו, כי האם הוא היכל התהילה כן או לא.
כן, הוא הקו, הוא הסטנדרט, כאילו, מעליו או מתחתיו, הוא האמצע.
בדיוק, כי הוא שחקן מצוין שלא ניצח, ואפילו לא הגיע לגמר. ואז אנשים אומרים, מה חשוב פה באמת? זאת אומרת, האם הוא מצוין, אבל מה שנקרא קצת empty stats, זה דיון, הוא לא ייגמר הדיון הזה. טרייסי מגריידי חלק מהדיון הזה. יש במהלך השנים המון המון שחקנים ש... מעולים, 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 אבל לא ניצחו, ואז אתה אומר, אוקיי, אז מה, הורי, שפשוט כאילו היה לו את המזל להיות ליד כוכבים גדולים, אבל זה לא רק שהיה לו את המזל,
לא, הוא היה לו כוכבים, רגע, היה לכוכבים הגדולים את המזל להיות לידו.
בדיוק, בדיוק, כי הוא הרול פלייר המושלם, וגם רול פלייר מושלם, זה משהו שמגיע לו היכל תהילה, אז אני לגמרי שם, אני תמיד קדש את הניצחונות מעל יכולת אישית. אבל אני אומר, אז אתה מסתכל על רודי טי, ואחרי זה מגיע טים דנקן, ועולה לשם עם דיוויד רובינסון, והוא מדבר ומדבר על הסיפור של טים דנקן, ושוב, הילד מהאיי הבתולה, שבכלל חשב שהוא הולך להיות שחיין אולימפי, ואז אמא שלו מתה בגיל 14, והוא פרש, ואז האחיות שלו לקחו עליו חסות, והתחילו בכוח דחפו אותו עם, 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 עם דוד לתוך הכדורסל, והוא סיפר את הכל היום, ואז במקרה מישהו מווייק פורסט שמע עליו, ובא לראות אותו שם, והם חיפשו איזה סתם פיקאפ כזה, שהוא יוכל לראות אותו משחק, ומגרש כזה ברחוב, ואז זה קרה, ונתנו לו סקולרשיפ שם, ובכלל תכננו שבשנה הראשונה הוא בכלל לא ישחק, כי הוא רק בגיל 14 התחיל לשחק כדורסל, אבל אז הם מהר מאוד הבינו שהוא כל כך טוב, והם עצרו אותם מלרשום אותו, יש הרי זה נקרא רד שירט, הם עצרו אותו מלרשום אותו, ומיד השתמשו בו, וכמובן מאז הכל היסטוריה, ובאמת אנחנו מדברים על אחד הגדולים בכל הזמנים, ואם אנחנו בהשוואה של דנקן מול קובי, שניים עם 5 אליפויות, אבל עם מי דנקן לקחת אליפויות ועם מי קובי, זה תמיד תהיה השאלה, לטובת מחנה דנקן בדיון הזה, אבל זה לא משנה, שניים הולכים ביחד, היה יפה לראות את הכבוד בינו ובין קיי-ג'י, שאגב גם הוא דיבר, אגב ציפיתי לנאום יותר מרגש מקיי-ג'י, כי הוא דברן אדיר, שקצת פה מבחינתי סתם ברמה האישית היה קצת בנאלי מדי, אבל הוא עלה עם אייזיה תומאס, יש להם את הקשר של שיקגו, כי גרנט בילה שם הרבה שנים לפני שהוא קפץ מהתיכון ל-NBA, אז אתה מסתכל על כל הדבר הזה, ואתה פשוט אומר, זה הדבר שהוא הוא המסכם, הוא הסטמפה, פרס על מפעל חיים, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, וזה כל כך יפה לראות, אני הכי נהנה לראות כשרואים את פאו גסול שם יושב, והיה לי ברור שהוא יש שם, הוא קרוב מאוד לוונסה בריין, וג'ינובילי ופארקר, איך שדנקן דיבר עליהם, אז רק אני אשלים משהו על דנקן שרציתי להגיד קודם, הוא אמר תודה לכולם, כולם, כולם, כולל אחרי זה למשפחה שלו, להורים שלו, אבל אחרון הוא דיבר על פופוביץ', ופופוביץ' עזב את המשחק של סן אנטוניו הזניח הזה מול פיניקס, ועשה את הדבר הנכון, והלך לשם, ודנקן פשוט אמר באמת, תודה לך פופ על, על, על מה שאתה כמאמן וכבן אדם, ומה שלימדת אותי, ואיך שהוא הודע לארגון הזה, זה סטמפה לארגון, זהו, זה דבר נפלא, אין לי מה, אתה יודע, אין לי מה להוסיף פה, זה פשוט מוסד אדיר, וכשנחזור ונוכל לטייל כמו בני אדם, ואתם תהיו בארצות הברית, לכו לשם, אתה, כל מקום שם שאתה מסתכל עליו, אתה רואה את התהילה הזו. אפילו בקליפ, אפילו אני חייב גם לציין, היה קליפ שהם עשו על כל אלו שמתו מאז הפעם האחרונה, וזה גם, זה בשבילי לראות שם את פול ווסטפול, ואת דייוויד סטרן, ואת ג'רי סלון, וווס אנסל, אנשים שלוט אולסן, זה אגדות כדורסל, מאמנים, שאישית יצא לי גם לסקר אותם, לדבר איתם, זה כל פעם איזה מין, וואו, אנחנו, הנה, אנחנו גדלים בעוד שנה, בעוד שנתיים, ובינתיים החבר'ה האלה, והדור הזה הולך, קייסי ג'ונס היה שם, ואתה חושב שמראים את קייסי ג'ונס, ויושבים שם ביל ראסל, ודני איינג' והמצלמה עליהם, זה, לא יודע איך להוסיף עוד על זה.
קודם כל מה שאתה אומר, וגם בצפייה בקטעים האלה כל שנה, זה פשוט מפעל, בית חרושת לצמרמורת, ונכון, אנחנו שנינו אוהבים את הספורט הזה, את האמריקאי, את הקיט שלו גם, את הקלישאות שלו, אוהבים את זה, אבל לדעתי זה כל כך חשוב שאתה, אתה יודע, אתה דואג, ההיסטוריה, זאת אומרת, לדעתי אתה מצרף אוהדים, אתה מצרף אוהדים חדשים, רואים את הקטעים האלה, נכון, אתה אמרת את זה, הדור, הילדים, הכל, לא יודעת כמה נכנסים עכשיו לראות טקס של שעה וחצי, אבל שוב, הכל פה נרשם, ומי שבהיכל, לעומת מי שלא בהיכל, יש את ההבדל, ואתה יודע שאתם מצטלמים מהז'קטים, והם גם אמרו, ילדים, אתה יודע, גם ילדים, אולי דור ילדים שלא מתעניין ואין לו סבלנות, יודע מה זה, זאת אומרת, ובטח מי שמתחיל לשחק, הופך את זה למטרה. ואתה מסתכל, אז לבריינט יש את הסיפור ש... מה שקרה, ודנקן, הקשר עם פופוביץ', וגם הסיפור האישי. גרנט שאומר למשל, אני עכשיו רק מצטער שלא באתי לבוסטון קודם. אוקיי? וזה אגב, הנה, אתה רוצה, מה זה באמת היכל התהילה בעיניי? זה בא, זה אליפות אחת עם בוסטון, הופך אותך לאולטיימר, שזה גם, אתה יודע, במנסותא לא היה לו סיכוי לזה, הוא היה הרבה יותר שנים שם, אבל הוא, לא יודע, נראה לי הוא היום מזוהה, אתה יודע, אתה תשאלו את בוסטון על גרנט, תשאלו את מנסותא על גרנט, לא יודע, זה הרבה יותר תכלסי. למרות רק אליפות אחת, זה כל המסביב, זה מי אתה ומה היית שם. דנקן, אני אומר לך, אני זוכר שקראתי עוד באחד מימי כיפור פעם, קראתי כתבה של מרק סטיין, שהדפסתי אותה, 17 עמודים A4, וקראתי את זה. אני זוכר את הכותרת, היה פופ אנד טימי, דה פאוור קאפל. אתה יודע, על כל היחד ביחד, אם זה באימונים, בדיבורים, בלשתות יין, בארוחות ובזה. קובי, אני מסיים את זה, על הנתון שקראתי בהתחלה, רק לא קראתי את הנתון. כמספר 8, הוא היה 10 עונות. 8 מתוכן אולסטאר, 4 מתוכן בחמישייה הראשונה של העונה, 3 אליפויות. עבר למספר 24, 10 עונות. 10 פעמים אולסטאר, 7 פעמים בחמישייה הראשונה, 2 אליפויות. האחוזים שלו, לפי Basketball Reference Hall of Fame Probability, אוקיי, האחוזים של הקריירה הראשונה לבדה להיכנס להיכל התהילה, הם 99.8, כאילו אתה יודע, אלגוריתם של ביחס של מי שנמצא עכשיו, 99.8. האחוזים של הקריירה השנייה, כמספר 24, הם 99.9. מדהים.
מדהים.
ושוב זה, אני...
לא אמרתי אם מי ונסה עלתה לטקס, כמובן עם מייקל ג'ורדן.
זהו, כן.
והיא סיפרה איך היא התקשרה אליו לפני שנה, וביקשה ממנו שהוא ילווה אותה. וזה כל כך יפה גם, זה שהוא לא מדבר, הוא כבר דיבר, וזה באמת הבמה שלה. ועדיין, כשהיא מדברת על הייחודיות של קובי, ואתה יכול מיד לראות המצלמה, ושוב, זה במאי, כן? וכשהיא מדברת על קובי, שעבד קשה, ואיך הוא רוצה להגיד תודה, היא ידעה, כי היא דיברה איתו הרבה על הטקס הזה, והוא אמר לה איך הוא רוצה להודות לכל מי שעזר לו להגיע, וגם לכל מי שהטיל בו ספק, שזה הרי קלאסי מייקל ג'ורדן, וכמובן כשהיא אמרה את זה, המצלמה מתרחבת מהקלוזאפ עליה, להראות את שניהם, ואז רואים את החיוך של מייקל, כי זה מייקל, וקובי היה בו המון המון ממייקל, ובהתחלה אני אישית לא אהבתי את זה, כי הרגשתי שהוא מחכה אותו, אבל קודם כל זה באמת ככה, זאת אומרת, הוא גדל עליו, וזהו, הוא היה כזה. וזהו.
אם, לחכות, וזה... אם לנסות לחכות מישהו, ואיכשהו עוד להתקרב, אז זה ראוי שזה מייקל ג'ורדן, אוקיי? אם כבר. וכן, אז אני מפציר בכם, אתה יודע, אם לא, אתם לא יכולים למצוא את הקטע, אמר לי, לכו לטוויטר, תחפשו את הקטעים על קובי בריינט, על רודי טי, על דנקן, על גרנט, בכלל, כל הקטעים. תלפז, קטע קצר על רודי טי, רק נגיד שאני כטרמפיסט מובהק, אז מ-92 בערך, עדתי את יוסטון, כילד בן 9, אקים אולג'ון עד עכשיו, השחקן הכי אהוב עליי, ever. אתה יכול להוסיף נוביצקי קצת בגלל הרגש בסוף, אבל הקים זה שחקן שהייתי, אתה יודע, הייתי זה, עוד שהייתי 1.60 מטר, הייתי מנסה לחכות את הדרימשייק ואת כל המהלכים, ואז היינו צורכים NBA, אתה, לא היינו כמוכם במרכז, שאתה בטח כבר סיכרת או לא יודע מה עשית, סתם הגזמתי עליך
לא,
עכשיו.
לא, עדיין אוהד רק.
אבל אני אספר לך, על היכל התהילה של איך לצפות ב-NBA במושב בנמי, זה היה, כבר בזמנים האלה, היה כבר אינטרנט, אתה יודע, אינטרנט מאוד איטי, שכל עמוד זה 3 דקות להיפתח, עם המודם הזה שעושה כזה, זה, אתה נכנס ל-NBA.com, אני יודע, סיפרתי על זה בטח בכמה פרקים, אתה נכנס ל-NBA.com, אמא שלך כבר כועסת שהאוטובוס לבית ספר עוד שנייה יוצא ואתה מפספס, אז אתה לא יכול לקרוא במחשב, אתה נכנס לסקורס, אתה מדפיס, יוצאים לך 3 עמודי A4 של תוצאות הלילה, שבכל משחק יש לך פשוט את התוצאה שלו, ואת את הכי הרבה נקודות, הכי הרבה ריבנדים, הכי הרבה אסיסטים בכל קבוצה, וזאת הדרך לצרוך את המשחק. שאתה יודע, החוויה המשלימה היא, בוקר טוב ישראל, שאומרים לך בסוף, יש רגע של ספורט, ואומרים לך ב-15 שניות מה קרה. זאת אומרת, ניו יורק, יוסטון רוקטס ניצחה במשחק 7, את ניו יורק ניקס, אוקיי, ולזכתה באליפות, אחרי 4-3, שזאת האליפות של אולג'ון, האליפות הראשונה של רודי טי, זה למשל היה, ככה אני למדתי על האליפות הזאת. תחשוב שהיום אתה רואה משחק שלם, 3 שעות, מתח, עצבים, זה, ככה זה היה, זה היה. חיכינו לבוקר, לבוקר טוב ישראל, לסוף, לחדשות, לסוף של הספורט, ובשבע שניות או ב-15 שניות סיפרו לי מה קרה, וזה כאילו הרגיש שראיתי משחק. אז זה... היכל התהילה המצומצם שלי.
זהו, אז ספציפית, עוד פעם, אלה כבר שודרו, אז כנראה שאתה לא הצלחת לראות. זה היה, אז כבר ערוץ הספורט שידר את הסדרה
הזו. לא היה לנו ערוץ הספורט.
לא היה לכם, כן, כן, אני מבין.
אז לא היה לנו ערוץ 2.
החוויה שלי, אם אתה הולך 10 שנים אחורה, לאמצע שנות ה-80, אז היה משחק ביום ראשון, ורק הייתי צריך להגיע לשלישי בבוקר, שהייתי רץ בדרך לבית ספר, נכנס למקולת מול הבית ספר, ולפני שהמוכר מקולת מגרש אותי, פשוט פותח את העיתון מאחורה, והייתי פותח את חדשות ספורט, כי שם היה הגישה הכי מהירה לספורט, כשאני לא קונה את העיתון, ורץ ומחכה לראות את התוצאה, יום וחצי אחרי, כולל על גמר, כן? רלף סמסון מניצח את הלייקרס, אני זוכר שקראתי את זה, ביום וחצי אחרי. אז כן, כן. זה היה יפה אצל רודי טי, לראות איך הוא מציין את הביצים הגדולות של סאם קסל, את הקיס אוף דאט של מריו אלי, את אוטיס טורפ, את קארל הררה, את קני סמית, את מאד מקס.
אתה הורג אותי.
זהו.
יאללה, איזה שמות. מריו אלי, מספר 17, תגיד לי שלא.
ברור.
תקשיב, הפרק לא בלייב, אבל אני כבר מרגיש כל מיני אוהדי מינסוטה שרוצים לרצוח אותי, על זה שאמרתי ש... גרנט יותר מרגיש בוסטון, חוץ מלכם כמובן, חוץ מלכם.
לא, תראה, עוד פעם, הוא נכנס להיכל התהילה בזכות בוסטון, קודם כל, האליפות, כי בדיוק היא זו שמבדילה בינו לבין למשל קריס וובר, אבל הוא היה נכנס להיכל התהילה גם רק ממינסוטה, ואני חושב שעדיין גם כששואלים אותו, הוא נכנס כשחקן מינסוטה, וההוכחה גם זה שהוא חזר בסוף.
לא, הוא חזר לשם, פרש, המשחק האחרון היה שם מטורף, המשחק הראשון שלו לדעתי שהוא חזר.
גם הוא רצה עכשיו לקנות את ה... הוא רצה לקנות את הקבוצה, אבל הפסיד לאיירוד והקבוצה שלו.
כן, אז לא, הכוונה שלי כמובן היא בקטע הגלובלי, זאת אומרת, מה שבוסטון עשתה עם האליפות הזאת ועם הכל ועם ה... אבל בסדר. ירון, היה חלק בסוף ברגש, חלק שנהניתי ממנו מאוד. מי שזין להתחלה גם, מקווה שפגענו ברוב הדברים, למרות שבקושי... לא יעזנו היום, לא יעזנו היום, אז אין לנו איך הרבה לטעות. ניסינו לעשות לכם פרק שיענים את זמנכם, גם אם זה לקצת. מקווים שנהנתם ממנו, מקווים שאתם כמה שיותר בטוחים, מקווים שזה ייגמר כמה שיותר מהר.
אז ובינתיים, אם תוכלו להאזין לזה קצת, עלה לנו גם פרק שאלות, אם תרצו, בכל מיני נושאים ביום שישי, אם תוכלו לצפות קצת בספורט מדי פעם, כל מי שיכול, אשריכם, מי שלא באמת, מה שחשוב באמת זה עיקר הבריאות. יאללה, שיהיה קצת יותר טוב. תלפז.
תודה רבה, אורן. היה מרגש, ואני מקווה שכולם יישמרו, ונעבור את זה. יש חג בפתח, אבל שוב, הכי חשוב כרגע, עם כל הכבוד לכדורסל, וכל האהבה שלנו לכדורסל, זה החיים של כולנו. יאללה, ביי.
אז כן, אז תודה. תודה, ירון. תודה לאיתי. תודה לכל החברים שלנו. תודה לכם. תודה ענקית לכם. תהיו טובים, תעשו טוב.